את הדקות הקרובות נקדיש לסיפור העלייה והנפילה של שלטון האחים המוסלמים במצרים. חלפו כבר יותר מ-5 שנים מאז הודח הנשיא מוחמד מורסי על ידי צבא מצרים, ומי שפיקד על הצבא בעת ההיא הפך לנשיא הנוכחי עבד אל-פתאח א-סיסי. שלום לדוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקרת במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.
שלום רב.
תחילה כמה מילות רקע לגבי תנועת האחים המוסלמים. מה האידיאולוגיה הבסיסית של התנועה מראשיתה, וכיצד התייחסה למשטרים המכהנים במצרים ולעומדים בראשם?
קודם כל, זו אכן תנועה עם היסטוריה, זו תנועה בת 90 שנה. תנועה שקמה על רקע משבר חברתי עמוק שהתרחש בשנות ה-20, של אי שנות ה-20, תחילת שנות ה-30 במצרים, על רקע המשבר הכלכלי העולמי שלא פסח גם על מצרים. מה שחשוב לציין הוא שתנועת האחים המוסלמים לא קמה כתנועה פונדמנטליסטית, ואומר מעולם, מעולם היא לא הסתכלה אל עבר רחוק, לא ביקשה לשעתק אותו, הייתה לה דיאגנוזה של המחלה החברתית והכלכלית במצרים בת זמנה, היה לה פתרון כיצד לפתור את המשבר הזה, היא שיתפה פעולה עם השלטון המכהן, עם המפלגה המכהנת שהייתה מפלגה ליברלית, והצטיירה אפילו בחוץ כמפלגה חילונית. היא לא הכריזה גט קריטות נגדו, להפך, ביקשה לשתף איתו פעולה. היא מעולם לא הכריזה התנגשות בין ציוויליזציות, אלא להפך, היא הפרידה בין מערב כובש קולוניאלי בריטי, לבין מערב שאיתו צריך לקיים יחסים דיפלומטיים קולוניאליים, ככתבם וכלשונם של אמנות בינלאומיות, והיא קיבלה את האחרים בתוך מצרים, הקופטים בעיקר, כחלק אינטגרלי מהאזרחות המצרית. זאת תנועת האחים המוסלמים, שבטעות ובשוגג תהיגו אותה כתנועה פונדמנטליסטית. היו לה תקופות פונדמנטליסטיות, כאשר גמאל עבד אל-נאסר בשנות ה-60 חשש ממנה. הפופולריות שלה, העובדה שהיא הייתה נטועה עמוק בלבבותיהם של מיליוני מצרים, הפחידה אותו. ולכן הוא קלה את מנהיגיה, אסר אותם, הוציא אותם להורג בכיכרות הערים, החרים את חומרי התעמולה שלהם. התנועה הזאת לא נעלמה לשום מקום. היא ירדה למחתרת, היא הפכה להיות קיצונית יותר, היא הפכה להיות פונדמנטליסטית. אבל התקופה הזו, ולחילופין תקופתו של מוחמד מורסי, היו סטיות התקן בתולדותיה של התנועה ולא הנורמה שלה.
אז בדיוק בעניין הזה אנחנו נשוחח בדקות הקרובות, סיפור עלייתם ונפילתם של האחים המוסלמים כמפלגת שלטון. בעצם בתנועה ניצלו את ההזדמנות שנקראתה בפניהם להתארגן פוליטית כדי להפוך למפלגת השלטון בעידן שאחרי המהפכה במצרים, ניצחו בבחירות הדמוקרטיות הראשונות, יש צורך להזכיר, שנערכו במצרים אי פעם. ואם כך, מה מסביר את ההחמצה ההיסטורית שחווה התנועה, חווה הנשיא מוחמד מורסי, כאשר בתוך שנה אחת בלבד הוא מאבד את השלטון ונזרק לכלא?
קודם כל צריך להסביר מה הסיבות לעלייה המטאורית שלהם.
Okay.
במשך שנים זאת הייתה תנועת אופוזיציה. נרדפת, כזו שלא ניתן לה להיכנס לפרלמנט, כזו שהייתה צריכה למצוא דרכים עוקפות, כמעט באורמה ובתחבולות, כדי להיכנס לפרלמנט. והם נכנסו בתקופתו של מובארק. אבל בעקבות מהפכות האביב הערבי והדחתו של הנשיא מובארק, מה שהבוחר המצרי חיפש, זה משהו שהוא אנטי-גלובלי, אותנטי, כזה שאיננו פוסל מודרנה, אבל ממנן אותה נכון עם האסלאם, וזה מה שתנועת האחים המוסלמים ייצגה בעיניו. זה היה מוחמד מורסי, אמריקאי, שישב עשור בארצות הברית, בעל אזרחות אמריקאית, גם לא לרעייתו או לילדיו, אני לא יודעת אם בניו ובנותיו או רק בניו, מי שהיה מרצה להנדסת חלל באחת האוניברסיטאות האמריקאיות, חזרה למצרים והבין שלא ההתמערבות הטוטלית הגורפת, החיקוי הנוראי הזה, מאלף ועטף, הוא הפתרון, אלא מינון נכון בין מודרניות, מי שהיה הדיקן של אוניברסיטת זקזיק, לבין אותנטיות אסלאמית, זה מה שמצרים זקוקה לה. ועל האתיקט הזה, הוא פנה אל הציבור המצרי. כשגמאל מובארק סימל את הגלובליזציה, ואת הקפיטליזם החזירי, המנצל, הוא סימל את הסוציאליזציה. כשמובארק סימן את האי הספירה של האזרח המצרי ממטר, הוא סימל את האכפתיות של האחים המוסלמים הידועה מזה שנים. הוא היה דיסידנט פוליטי, ולכן הוא היה מאוד חביב על הבוחר המצרי. מכל הטעמים האלה, זאת הייתה שעת הכושר של האחים המוסלמים, לרכב על גל הפופולריות הזה. אבל לבוחר המצרי יש קו אדום, וזו ההחמצה. והקו האדום היא שמצרים לא תהיה איראן. מצרים לא תהפוך לתיאוקרטיה אסלאמית בשום צורה ואופן. וברגע שמוחמד מורסי הראה סימנים ראשונים של תיאוקרטיזציה של מצרים, כשהוא בחר מושלי מחוזות מטעם תנועת האחים המוסלמים, כשהוא פיטר את מנהלת האופרה, ובחר מנהל אופרה מטעמם, כי האופרה הגלובלית היא בסך הכל משהו שהוא לא אסלאמי. כל הסממנים האלה היו איתותי אזהרה, הלוגנים, שקרצו לבוחר הצעיר המצרי, שאמר עד כאן, בחרנו, בחרנו לא נכון, ואם בחרנו לא נכון, למדנו במהפכת האביב הערבי שיש לנו אופציה. זו הריבונות. הריבונות היא לא לחכות עד הבחירות. הריבונות היא ברגע שהשליט לא עובד עבורך 24/7, אתה מוריד אותו, מדיח אותו, עושה לו אירחל. זו מהפכה במלוא מובן המילה, צריך לומר. והתבטא אחד הצעירים המוסלמים ששאלו אותו, חבר'ה, למה אתם לא ממתינים עד הבחירות? הרי הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות על ידכם. ואז הוא ענה, בזו הלשון. אתה פותח קופסת טונה. הטונה מקולקלת. אתה אוכל אותה? אתה משליך אותה לפח. וזה בדיוק מה שהם עשו. וזה ערך 365 ימים. הניסיון, המבחן של האחים המוסלמים, שהם לא צלחו אותו. והם הפסידו הזדמנות היסטורית להפוך מתנועת אופוזיציה נרדפת למפלגת שלטון מכהנת. זו הזדמנות שלא שומטים מתחת לידיים, והם בכישרון רב שמטו אותה מתחת לידיהם.
נדבר עכשיו על מי שחבר לאותם המונים שעשו לו יחר, כמו שאמרת. וזאת חידה שאולי תוכלי לעזור לנו עכשיו לפתור אותה. מה מסביר את התפנית ביחסו של עבד אל-פתח הסיסי, שקודם על ידי האחים המוסלמים לתפקיד שר ההגנה, מפקד הצבא? מה מסביר את התפנית ביחס שלו לאחים המוסלמים, מי אוהב לאויב שבסוף מדיח אותם?
תראה, צריך קודם כל לתקן איזושהי שגיאה או אשליה אופטית אחת. יש נטייה לחשוב שבגלל שעבד אל-פתח הסיסי מונה לשר ההגנה המצרי על ידי מוחמד מורסי, הוא קרוב לוודאי היה איש תנועת האחים המוסלמים. הוא לא היה איש תנועת האחים המוסלמים. זאת אומרת, רמת המחויבות שלו לתנועה לא הייתה כל כך גורפת וטוטלית כפי שנוהגים לייחס לו. לכן הנאמנות הפרסונלית למוחמד מורסי לא הייתה קיימת. להפך. הרעיון שעבד אל-פתח הסיסי זרם איתו הוא רעיון הרבה יותר פופולרי. עירדת אל-שעב, רצון העם. אני לא יזמתי את המהלך הזה של ההדחה. אני נקראתי לדגל על ידי העם שהוא הלגיטימי ביותר להכריע מי ימשול עליו, מי יהיה הנשיא שלו. וברגע שהם, בהחתמה המונית, לאור היום, בכיכר תחריר על ידי קבוצת תמר, שהובילה את המהלך הזה, החליטה שהוא לא שליט לגיטימי, כי הוא לא פועל לטובת העם, הוא התגייס לטובת העניין הזה, ובכך בעצם לא הצג את עבד אל-פתח הסיסי. הוא ייצג את העם. עכשיו, אני מזכירה את הסיטואציה שבה בעקבות ההדחה הפרסונלית, face to face, של עבד אל-פתח הסיסי ומוחמד מורסי. הוא עמד במועצת העם, כשמאחוריו כל נציגי החברה המצרית, הבבא שנודה הקופטי, ונציג הצעירים של השישה באפריל, ונציגי התקשורת, ושייח אל-אזהר. ולפני כולם, כשכולם מאחוריו ומגבים אותו, הודיעה חד משמעית, אני לא תופס את השלטון. זה לא הפיכה. אני מוסר את השלטון לנשיא זמני, שיבחר ממשלה מקצועית זמנית עד לבחירות, ומצרים תנועל על ידה. מה הוא בעצם רצה לומר? הוא רוצה לומר, אני לא מבצע הפיכה צבאית. זה שאני במדים, ובא משורות הצבא, ומבצע את אקט ההדחה, עוד לא הופך אותי למהפכן. אלא, ופה אולי צריך להגדיר מחדש את מה שאירה. זוהי בעצם הפיכה בפרקטיקה שלה, ומהפכה באופן שבו הוא מסר את השלטון, תוך 24 שעות, לידיים של נשיא זמני. כן, זה לא אינקילאב, זה לא סאורה, זה משהו in between.
מעניין. אז לסיום נתייחס להווה. מה לדעתך התוצאות של מדיניות היד החזקה שמפגין סיסי כלפי האחים המוסלמים, וגם בזהירות אולי תחזית לגבי עתיד היחסים בין שני הקצוות האלה?
אני יכולה להתייחס לרישה. היסטוריון לא יכול להתייחס לסיפה. לגבי הרישה של הדברים, תראה, יש תקדים. הייתה מדיניות יד חזקה בשנות ה-60. הייתה מדיניות יד רכה בתקופתו של אנואר סאדאת. הייתה מדיניות יד רכה בעשורים הראשונים של תקופת מובארק, ויד קשה בעשור האחרון של תקופת מובארק. זאת אומרת, תנועת האחים המוסלמים טעמה בעצם מהכל, וגם השליטים ניסו את כל השיטות. עושה רושם שעבד אל פתח הסיסי מאמץ את הגישה של מישהו ממש העריץ אותו, תמונת הילדות שלו מסתכל, נושא עיניים אל על, לראיס עבד אל נאסר, ומאמץ את מדיניות היד החזקה. אלא מאי? מצרים של עבד אל נאסר והאחים המוסלמים של תקופתו אינם מצרים של עבד אל פתח הסיסי, וגם האחים המוסלמים אינם האחים המוסלמים של סייד קוטוב. ולכן, הדה-הומניזציה, הטרוריזציה, הדה-לגיטימציה שעבד אל פתח הסיסי עושה לתנועת האחים המוסלמים, על ידי החרמת כל חומרי התעמולה שלהם והמחשבים שלהם, על ידי כלייתם, לא סתם של המנהיגים הפוליטיים, אלא של המנהיגות הרוחנית שלהם, גורמת לתנועה כזו לא להיעלם. היא לא הולכת לשום מקום. ההיסטוריה מוכיחה את זה חד משמעית. היא יורדת למחתרת. היא יורדת למחתרת, כשתנועה כזאת יורדת למחתרת, אותם אלמנטים מתונים שהפיינו אותה בתקופה שקדמה למדיניות הזאת, הופכים להיות הרבה יותר קיצוניים. ההוכחה המובהקת ביותר זה צעיריה של התנועה. צעיריה של התנועה לפני מהפכת האביב הערבי היו אלה שקראו לסידוד מערכות בתוך שורות התנועה, להכנסתם של צעירים, לשיתוף פעולה עם המשטר, ליד יותר רכה כלפי נשים, וכך הלאה וכך הלאה. הצעירים האלה היום מובילים את הקו המיליטנטי של התנועה. זאת אומרת, היד החזקה בסך הכל הופכת את תנועת האחים המוסלמים בעל כוחה למובלעת. למובלעת פוליטית, למובלעת דתית, ובסופו של יום המובלעת הזאת פורצת החוצה. היא מחפשת לעצמה שעת כושר. יותר מזה, נכון שעכשיו נדמה שבקרב הציבור המצרי, אותה פופולריות שהייתה מנת חלקה של התנועה הצטמצמה, באופן אולי אפילו משמעותי. אבל ככל שתגבר אי סביעות רצון ממשטרו של עבד אל פתח הסיסי, האלטרנטיבה הבולטת ביותר, ואתה דיברת על ארגון, זאת תנועה מאורגנת, גם אם הורדת אותה למחתרת, הרגת בה, קלעת בה, עשית בה ככל העולה על רוחך. הניסיון הארגוני וההתארגנותי שיש לה הוא דרמטי. ואני חושבת יותר מזה, שהעם המצרי, או לפחות חלקו, מוכן מסלוח. בזמן שהוא איננו מרוצה, מה שליט המכהן. הייתה לעבד אל פתח הסיסי הזדמנות פז, מכיוון שהיה ויכוח וקרע בתוך התנועה, בבחינת what went wrong. איך שמעתנו את ההזדמנות הזאת? היה ויכוח נוקב ורציני. זאת הייתה הזדמנות פז להתחבר אל הגורמים המלכים את עצמם, ומכים על חטא, ורוצים בחזרה להתחבר אל מכונת השלטון. זו הזדמנות שלא נוצלה. זו הזדמנות שהייתה חרשות ועיוורון כלפיה, ואני מוכרחה לומר שעבד אל פתח הסיסי מאוד עקבי וממשיך במדיניות הזאת כלפי האחים המוסלמים, וכל הזדמנות, גם באפיזודה האחרונה עם הפובליציסט הסעודי בטורקיה, הוא אמר שזה שיתוף פעולה של גורמים מקרב האחים המוסלמים. זאת אומרת, בכל הזדמנות של דה-הומניזציה ודה-לגיטימציה שהוא יכול לעשות להם, הוא עושה להם. הוא עושה גם עוד דבר שצריך לומר לזכותו. הוא דורש ממכללת אל-עזר ומשייח אל-עזר להראות את הפנים היפות של האסלאם המתון, החנפי, המצרי, ומדי פעם לשחרר פתוות, בעיקר חברתיות, שמראות למצרים ולקהילה הבינלאומית שיש אסלאם אחר, שהוא לא מיליטנטי, שהוא לא פונדמנטליסטי. וזה אולי יאמר לזכותו. מה ילד יום? לאללה פתרונים. את זה בוודאי שאינני יכולה לומר, אני רק יכולה לומר במידה רבה מאוד של סבירות, שזוהי תנועה שעומדת להישאר.
יש לו בכלל ברירה אם הוא רוצה לייצב את מצרים, לעמוד בכל היעדים שהציב לפניו הסיסי? יש לו ברירה בכלל אלא לפנות אליהם כדי לנסות סוג חדש של דיאלוג?
תראה, נכון לקולות שאני מזהה כרגע בקרב התנועה, זה לא קולות של הידברות, כי עברה תקופת זמן מאוד ארוכה ומאוד אינטנסיבית של עשייה אנטי-איכואנית, שיצרה משקעים מאוד משמעותיים. בפוליטיקה כנראה יש מצב שנקרא רגע היסטורי, או מומנטום היסטורי, או שעת כושר. שאם תצמח כזו, לו אני הייתי יכולה ללחוש על אוזנו של עבד אל פתח הסיסי, הייתי אומרת לו בצורה חד משמעית, אל תשמוט את ההזדמנות הזאת מתחת ידך, כי זה חלק מסיבי, נכבד, משמעותי, ולא רק מקרב ההמונים הכפריים הניברים מדעת, אלא גם מקרב המשכילים העירוניים הצעירים. גם זאת טעות אופטית לחשוב שאלה הם תומכי התנועה. אל תוותר עליהם. תרתום אותם.
תודה רבה.
תודה לכם.